מה שרציתי היום זה להסתכל על הפרק באיזושהי תמונת מכלול, כאשר אנחנו, כן, סידרתי לכם את הפרק פה באיזושהי טבלה שמראה את העובדה הפשוטה שהפרק הוא בעצם פרק שבו מתוארים למעשה 9 שבטים, זה לא בדיוק 9, זה אפילו 8, יהודה, בנימין, לאחר מכן בית יוסף, שעל פניו כולל את מנשה ואפרים, אבל גם מנשה ואפרים נזכרו בנפרד, זבולון, אשר, נפתלי ודן. אז אם כן, אלה השבטים שהמקרא מזכיר, הפרק מזכיר, וביחס אליהם ישנו תיאור, כל אחד מהם, את, הייתי אומר, את הכיבושים שלו, כשהמיקוד, כמו שכבר ראינו, זה לא מקומות כל כך כמו המפגש עם יושבי הארץ. אופיו של המפגש עם יושבי הארץ ביחס לכל אחד מן השבטים. ואני רוצה, עוד לפני שנכנסים לפרטים, לדבר, לומר כמה דברים על, על תמונת המכלול. שימו לב, התיאור הוא פה, ויעל יהודה. ואני שואל, מה הכוונה ויעל יהודה בלשון יחיד? מה אתם עונים?
שבט יהודה.
שבט יהודה, נכון. גם לאחר מכן, ולא הוריש מנשה את בית שען, ואפרים לא הוריש את הכנעני, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון, אשר לא הוריש וכו'. טוב, אז אנחנו מדברים על השבט, ומדברים עליו בגוף יחיד. נשמע לנו מאוד פשוט. אבל אני יחד איתכם חוזר רגע אחד אחורה, ואומר, בואו נבחן דבר מעניין. איך הניסוח בספר יהושע, כשאנחנו מתארים את הנחלות שם? אז בואו איתי, אנחנו נקרא את הפסוקים בפרשת הגורלות, שתחילתה, כן, בפרק ט"ו, ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. הופ, איך קוראים להם פה? בני יהודה, בנים של יהודה, והלשון היא למשפחותם בגוף רבים.
אבל כי שם היה נחלה, על פי מספר אנשים, לכן כל איש מקבל נחלה מסוימת, ועל פי זה מוגדר הנחלה הכללית של כל השבט. לכן שם יש צורך להגיד בשם רבים. אבל פה זה עניין כיבוש הנחלה שכבר נתנו לך, זה עניין שכל השבט כשבט, כשבט, ולכן זה מוגדר יחיד.
תראה, גם פה, קודם כל, הערה מעניינת, אני חייב לומר, שאמרת דברים מעניינים. תראה, גם אצלנו אחרי הכל, מתארים את הנחלה, אמנם בהיבט של החלק שלא נחלו אותו, אבל אחרי הכל יש תיאור של הנחלה, ואני יכול לשמוע היגיון לתאר את הדברים גם בהיבט שמתייחס באיזושהי צורה גם לגודל של הנחלה, בתיאור שלך. אבל מה שאני רוצה לומר, שגם עם דבריך נכונים, יש כאן עוד פרספקטיבה שקשה לברוח ממנה. משהו שאנחנו לא רגילים כל כך לעסוק בו, האם התיאור הוא בגוף יחיד או בגוף רבים, אבל אני בעצם רוצה לתת את הדעת יחד איתכם על עיקרון. כשאני לוקח יחידה של עם או שבט, הוא מדבר אליו בגוף יחיד, הדיבור עליו בגוף יחיד הוא פועל יוצא של מה? שיש פה איזו יחידה שהיא באמת מלוכדת, שיש לה איזה מכנה משותף, שהופך אותה להיות איזשהו קולקטיב, אני יכול לדבר אליו בגוף יחיד. כשאני מדבר על מדינת ישראל, אז אני אומר, מדינת ישראל יוצאת עכשיו להילחם על חירותה ועל הביטחון לאנשיה וכן הלאה, אתה מדבר בגוף יחיד. כשהיינו בגלות, כן, דיברנו יותר בגוף רבים. למה? כי אין לנו את היחידה הזאת, שאני יכול לגבש ולהתייחס אליה כגוף יחיד, כמו שאמרתי. ואם תרצו, יש פה מעבר מעניין, אני חושב, הפסקתי ולא המשכתי, אבל אם אני חוזר לספר יהושע, אפשר לראות, אחרי זה וידברו בני יוסף וכו', מדוע נתת לי נחלה גורל אחד, ואחרי זה ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה בפרק י"ח, ואנחנו פה, כן, מדברים על השבטים, ויעל גורל מטה בני בנימין. ולאחר מכן, הגורל השני למטה בני שמעון. הגורל השלישי לבני זבולון למשפחותם. לבני יששכר למשפחותם, למטה בני אשר למשפחותם. אז אם כן למשפחותם, והיא גבולם, הכל בגוף רבים. אצלנו בפרק, מעניין, התיאור הוא בגוף יחיד, והיה על יהודה, אחרי זה באפריים ואפריים, זבולון, אשר, נפתלי ובני דן, שימו לב, בני דן בגוף רבים. קודם לכן, בית יוסף, גם הם ויתירו בגוף רבים. ועוד שבט בגוף רבים, מי זה? בני בנימין. שלושה שבטים, או שלושה תיאורים בגוף רבים. אני שואל, מה זה? למיטב הבנתי, יש פה חלון הצצה מאוד מעניין, שאני מאיר עליו, מזמין אליו, אני בעצמי לא בחנתי אותו בהיבט של ספר יהושע וספר שופטים באופן רחב מדי, אבל אני בחנתי אותו במקומות אחרים. לדוגמה, בספר ויקרא, אז ההתייחסות אל העם, אני חושב שאין לזה חריגה, היא בגוף רבים. בספר דברים, כשנכנסים לארץ, הרבה מאוד פרשיות מדברות, כי תבוא אל הארץ, וירישת וישבת בה. אתה, כבר יש קולקטיב שהוא בא לארץ, הוא הופך להיות מתגבש כעם, כזהות, ואז ההגדרה שלו כיחידה, ואפשר כבר לדבר אל השבט, ויש לזה ממשות. כי כשמדברים בגוף יחיד, זה לא מילים, זה רציני. אנחנו היום רגילים להגיד מילים בלי להתכוון. מגדול ועד קטן. המקרא מתכוון מלמעלה ועד למטה, וכשהוא אומר גוף יחיד, זה רציני, זה אומר שיש פה קולקטיב. אבל בדיוק באותו מקום שאני רואה את ההתגבשות הזאת, אני גם פתאום מזהה שזה לא אצל כולם. ושבט בנימין לא זכה. מכנים אותו בני בנימין, הוא אומר שיש איזה מקום שכל אחד שם נמצא במקום שלו, הקולקטיב הוא לא קיים. אגב, אני נזכר כרגע שכאשר בשמואל ב' יש מלחמה בין הצבא של ישבושת, הסיפור שם של אבנר ויואב, אז גם עולים על גבעת בני בנימין. בני בנימין עומדים ונלחמים, וגם שם זה לא כיחיד, זה לא כזהות מהסוג הזה, ויש פה דבר, הזמנה מעניינת לבחון את הסוגיה, אני רק אומר, זו סוגיה רצינית, ואני נותן לכם פה כלי, מאיר עליו כמה הערות, ומזמין אנשים גם לשתף אותי בתובנות שעולות מתוך המקום הזה, אז זה מקום אחד. בית יוסף, ברור למה פה הלשון רבים, כי בית יוסף זה לא שבט, זה צירוף של שניים שחברו ביחד, אז אני מכנה אותם ברבים, והנה לנו עוד המחשה שמדובר פה על מקום שאין קולקטיב, אז הוא לא קיים, וגם דן, האחרונים פה, וילחצו האמורי את בני דן, ההרה, כן, כי לא נתנו לרדת לעמק. אופ, מעניין, יש שם איזשהו מיזוג, וגם הוא צריך לימוד, אבל אמרתי את זה כאיזושהי אמירה כוללת, בלי להיכנס כרגע לפרטים. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, כשאני מתייחס למכלול שיש פה, לסדר שלו, אז יש פה איזשהו מבנה מעניין, שמתחיל בשבט יהודה, לאחר מכן עובר לשבט בנימין, נכון? אתם רואים? הראשון זה שבט יהודה, לאחר מכן שבט בנימין, לאחר מכן בית יוסף, ופירותם במנשה ואפריים, זבולון אשר נפתלי ודן. הייתי אומר שיש פה אחרי הכל ארבע יחידות. הראשונים זה יהודה, והוא חולק רשות לעצמו, עומד בפני עצמו, והיה על יהודה, הוא הראשון, הוא סולל את הדרך, יש לו שורה ארוכה של כיבושים, והוא, כמו שאמרתי, חי הנושא את עצמו. גם בנימין נזכר כעומד בפני עצמו, שימו לב, הוא לא מצורף, הוא לא סניף לאף אחד, הוא עומד בפני עצמו. בית יוסף, שימו לב, יעלו בית יוסף גם הם. הם לא פותחים. הם סניף למי? כשאומרים גם הם. אבל בנימין לא כבש. אז קשה להגיד גם ביחס ללא כבש. נכון? ויעלו בית יוסף גם הם, בנוסף למישהו שקודם לכן עלה. מי עלה קודם לכן? יהודה. נכון? אין פה שתי אפשרויות על פניו. אז אם כן, יהודה עולה, ויוסף, בית יוסף עולה בעקבותיו, ולא הוריש מנשה את בית שאן, ואפרים לא הוריש, כן, גם יש פה איזה הוולא הוריש הזה, ואב החיבור שעל פניו קושר אותנו אולי לבית יוסף שנכתובים קודם, ואפרים לא הוריש איזשהו הנגדה גם, ואפרים לא הוריש, לא, פירוט אולי, אבל פירוט, ואב החיבור פה קושרת אותנו, ועל פניו מנשה ואפרים הם ככה בעקבות בית יוסף. ושימו לב, מזבולון והלאה, כל אחד אינם סניף. זבולון לא הוריש, אשר לא הוריש, נפתלי לא הוריש, לא ואפרים, שמים לב, ואפרים לא הוריש. נכון? אפרים הוא מצטרף למישהו שהיה לפני כן, כמו שבית יוסף, היה לו בית יוסף גם המה, כאילו שבט בית יוסף שהוא כולל את מנשה ואפרים, הם כולם באיזשהו סניף אחרי הכל, הם כולם לא עומדים בפני עצמם, כשבנקודת הראשית הם ממשיכים את יהודה, בנימין עומד לבד ואחרונים עומדים לבד. אני רק מאיר שמי שישווה את הסדר הזה והמבנה לספר יהושע, אז הוא רואה דבר מעניין. בספר יהושע, תחילת הכיבוש היא במי? מי יעלה לנו בתחיל? לא, סליחה, מי יעלה איזה בשופטים, אבל מי השבט הראשון שנוחל? פרק תתווה. והיא הגורל למטה בני יהודה למשפחותם, נכון? הוא הראשון. לאחר מכן, ויצא הגורל לבני יוסף. ובני יוסף, הם, כן, יש לנו את אפרים, טוב, פה זה, כן, אפרים ומנשה. אחרי זה אנחנו מסיימים את היחידה הזאת, ובפרק י"ח, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, ויש עוד שבעה שבטים שלא נחלו, ואז מי הראשון? תסתכלו. בנימין, נכון. ומי אחריו? אז מה שאני קצת רוצה לומר, יהודה הוא ראשון ובנימין הוא ראשון. יהודה הוא ראשון בשלב הראשון כשישראל עוד נמצאים בגלגל, יהודה נוחל, הוא סניף לו, זה בית יוסף. בנימין הוא נוחל ראשון, הייתי אומר, בנגלה השנייה. הוא הפותח את הנגלה השנייה ו... ויעל גורל, כן, ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם וכולי, הוא הראשון. אז אם כן, זוהי הפתיחה, ומי בעקבותיו? שמעון, אחרי זה? זבולון, אחרי זה? יששכר. אגב, שמעון לא נזכר פה אצלנו, יששכר לא נזכר. אחרי זה אשר, אחרי זה נפתלי, אחרי זה דן. הסדר הוא בדיוק אותו סדר. שמים לב? יש פה איזה משהו מעניין, זאת אומרת, סדר השבטים הוא אותו סדר בדיוק, חוץ מדבר אחד. שמה? שבנימין הוקדם, ואנחנו שמנו לב שהוא עומד בפני עצמו. זאת אומרת, אז יש פה איזשהו מבנה שאני רק ככה מאיר עליו, אפשר... נחשוב עליו לעומק, שבעצם, כן, עדיין נשארה התמונה דומה, יהודה עולה ראשון, בית יוסף בעקבותיו, נכון? גם שם יהודה עולה ראשון ובית יוסף בעקבותיו. בנימין עולה בתקופה מאוחרת וגם הוא ראשון. טוב, פה המבנה הפך להיות אחר, שבנימין הוא לפניו בעצם, נכון? הוא קדם להיות מיד אחרי יהודה בתקופה. התיאור הזה, ובית יוסף הם מסונפים ליהודה, נכון? ולא לבנימין, אז מבחינת הסניף הדברים נשארו, מבחינת המבנה מעט שינוי, ולאחר מכן זבולון אשר נפתלי ודן, כשבטים שנרפו נאמר ולא השלימו, ותכף נראה שהם אלה שהרפו, גם שם הם היו בעצם אלה שנחלו אחרונים. רואים תמונה מעניינת? אני חושב שהיא מזמינה בעצם לומר שיש פה משהו מעבר לגורלות ומשהו מעבר לסדר הטכני, שמצביע על מי שבהתחלה עולה ונלחם ונאבק ואז הוא זוכה להיות ראשון, ומי שנרפא ובסוף הוא נשאר בסוף, ותכף תראו שהמבנה הזה הוא גם מבנה מהותי פה וגם רוחני, ונראה אותו בשלב הבא בתוך הפסוקים. אז משהו, ממש אותה תמונה, אותו שלד של מבנה שנמצא בספר יהושע, ממשיך בספר שופטים. עכשיו אנחנו נשים לב לעובדה נוספת מעניינת, שהפרק הזה, כמו שאמרתי, הוא מתאר את ה... שבטים ומפגשם כל אחד בנחלה שלו עם היושבים בה, אבל יש בו מבנה מובהק. מבנה שתחילתו בשבט יהודה, בואו עכשיו נראה את הדברים לפרטים כאיזושהי תמונת מכלול, לאחר מכן נראה כל אחד וננסה לקרוא עוד יותר לעומק. אבל בואו נראה תמונת המכלול. אז אם כן, הראשון הוא יהודה, עולה ראשון, נלחם במכלול רחב של מקומות, כבר הערנו על כך שהמלחמה איננה במקומות, אלא באנשים, מפגש עם יושבי הארץ, ובאמת מוביל פה משהו מאוד משמעותי, עולה ראשונה, והיא השם את יהודה, ויורש את ההר, וכו', באמת עושה את הדברים במקום הרוחני הגבוה שלהם. מה קורה עם בנימין? שימו לב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. ואת מה הם כן הורישו? הניסוח הזה מזמין לומר שאחרי הכל הם נחלו והם כבשו מכלול רחב, אבל את היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. אין פה תיאור שהם לא הורישו אותם, אלא פותחים אומרים אותם הם לא הורישו. יש פה איזה כתיבת נגטיב כזאת מעניינת, שאני היום אנחנו נעיר הרבה הערות שלא על כולם אני אתן תשובות, כי זה הזמנה, כל אחת מהם היא הזמנה להרבה, ואני גם משאיר לכם מקום לחשוב בעקבות הלימוד הזה, כן?
אז אמרתי שיכול שירושלים זה עיקר הנחלה של בנימין, שמקום המזבח, מקום המקדש, ודווקא את המקום הזה לא מצליחים לכבוש, זה השיא שלהם, לכן מדברים על זה קודם כל, כל שהנחלה היא עסק שנספח.
אבל זה גם הלשון בשאר השבטים.
לא, בשאר השבטים יש ניסוחים אחרים, תראו, יש פה ממש, כל שבט זה ניסוח מעט אחר, שלוקח אותך למקום אחר. תראה, אתה מניח פה הנחה שירושלים היא כבר, כן, במיטבה, במקום הרחב, כשלמדנו ראינו שהיא עוד לא נמצאת במקום הזה, הקדוש ברוך הוא עוד לא בחר בה, ואחרי הכל, תשווה את הדבר למקומות האחרים, אנחנו נראה את הניסוחים הבאים. אחרי הכל אומרים, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו, ובמובן הפשוט, הכוונה, אותם לא הורישו, אבל שימו לב, אין פה רשימה נוספת. באחרים, לדוגמה, אפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרום ואת יושבי נעלון. פה, אז התיאור הוא, אפרים לא הוריש את מי? את אלה, פה אצלו זה אחד. אשר לא הוריש את יושבי אקו, יושבי צידון, את החלב, את אכזיב, את חלבה ואת אפיק ואת רחוב. יש רשימה. אני שואל, איפה הרשימה אצל בנימין? אין רשימה ויש איזו אמירה מצמצמת לה. לתיאור שלא כובשו. טוב, אנחנו ממשיכים לאחר מכן, והדברים הולכים ופוחתים, זאת אומרת, כן, יש, טוב, לגבי בית יוסף, זה לא מדויק מה שאני אומר, ואחרי זה אנחנו נלמד את זה יותר לפרטים. אצל בית יוסף הם חוברים ביחד מנשה ואפרים, והם מגיעים להישג יפה, נכון? כובשים את בית אל, וזה הסיפור שכבר דיברנו עליו, אז אם כן, אבל הם באים בעקבות יהודה. זאת אומרת, יש פה ככה טרמפ על יהודה, לאחר מכן באים למנשה ולא הוריש. אחרי זה אפרים לא הוריש את הכנעני, אגב אצל מנשה לא כתוב את הכנעני, אלא שמות של מקומות, פה כבר משהו בזהות, את הכנעני, השאירו את הכנענים, יש פה משהו עוד יותר בעייתי. עכשיו תשימו לב, אצל זבולון, שימו לב, לא הורישו את יושבי כתרון, וישב הכנעני, או האמת שזה כבר אצל אפרים, תסתכלו. אצל אפרים כתוב, וישב הכנעני בקרבו. מה ההבדל בין הניסוח הזה לבין הניסוח אצל מנשה? ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ומה? בקרבו. בקרבו זה כבר, הוא חלק מהעולם שלי. קלטתי אותו בתוכי ויש פה קרבה יתרה. גם התיאור הזה נמצא בזבולון. אנחנו נרד לפרטים בהמשך. עכשיו תשימו לב לאיזה, לאן הגענו אצל שבט אשר. מה כתוב שם? וישב האשרי בקרב הכנעני. מה אתם רואים? התהפך, נכון? זאת אומרת, אתה בא למקום, אתה אומר, מי הבעל הבית פה?
הכנענים.
הכנענים. אלא מה? אנחנו יושבים בקרבם. התהפכנו. התיאור הזה נמצא גם אצל נפתלי, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. איך קוראים להם?
יושבי הארץ, מה אתם אומרים? תדמו, נכון?
הכנענים הם יושבי הארץ, כן? ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. ישראל משלמים מס למי? לכנענים. ראיתם איך התהפכנו? והתיאור האחרון אצל דן, וילחצו האמורי את בני דן הארה, כי לא נתנו לרדת לעמק. התיאור האחרון, שבט רוצה להגיע לנחלה. אומרים לו המקומים, סליחה, אנחנו פה יושבים, זוז. טוב, הזוזה, הוא אפילו לא יושב בקרבם, הם כבר פשוט דחו אותו החוצה. טוב, אז כל מי שמסתכל על הפרק הזה לא יכול להתבלבל אפילו לרגע אחד. המבנה פה הוא מובהק. תחילתו, כמו שאמרנו, באיזשהו מפגש של יהודה, במקום הגבוה, הנבדל, היעלה, כמו שאמרנו, המפגש הזה של יהודה, ובעצם כמעט יש פה הזמנה לאיזושהי למידה מעמיקה שרואה איך בכל שלב בעצם, זה לא דווקא שלב היסטורי, יש פה מבחינת הפרק זה שלב, מבחינת מה שבאמת מתחולל זה הבדל בין השבטים. בשבט יהודה מתחולל משהו אחד, בשבט בנימין מתחולל משהו אחר, בשבט בית יוסף, וכולי, ובשבט דן, באותו זמן שהם כובשים ונוחלים ונמצאים במקום אחד, שבט דן נמצא במקום החסר הזה שבעצם לא מוצא לו נחלה, או נדחק החוצה. זאת אומרת, לא בהכרח התיאור פה כרונולוגי, אם כי אפשר גם לחשוב על תיאור מהסוג הזה, אבל הוא לא, כי הרי אחרי הכל יהודה הוא ראשון, ויעלו בית יוסף גם הם, אז אפשר לדבר על איזשהו מימד כרונולוגי, אבל עיקרו של המבנה, הוא בחלוקה בין השבטים, שבט שנמצא במקום הגבוה יותר, ושבט שנמצא במפגש יותר עם יושבי הארץ, ולא במקום הזה שבחר אותו יהודה. טוב, אז הנה לנו הערה עדיין על המבנה, ואני רוצה עכשיו ברשותכם להתחיל לראות כל אחד מבפנים. אנחנו נחזור גם על, טוב, יהודה, אמרתי את הדברים, לא אחזור עליהם, למדנו אותם בהרחבה, אבל מבנימין והלאה אני רוצה להעיר הערות נקודתיות שנותנות פה איזושהי תמונת מכלול. אז ככה, שימו לב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. שימו לב, בנימין לא תפל ליהודה, יהודה עלה, והם לא הורישו את בני בנימין, ואולי כן הורישו אחרים. עדיין, העובדה שמתואר פה מה לא הורישו, ואנחנו מבינים אמנם שאולי הם הורישו לא מעט מקומות, אבל זה משהו מאוד שונה משבט יהודה. אצל שבט יהודה רואים עולה בתחילה, יש פה עוד מערכה חשובה ועוד מערכה חשובה. יש פה איזו העצמה גדולה של שבט יהודה וההתמודדות שלו. שבט בנימין משאיר אותנו קצת במקום לא ברור. זאת אומרת, אומרים את זה הם לא הורישו, אז אני מבין שאת השאר, כן. אז למה לא כתוב? למה בשבט יהודה יש רשימה ארוכה, ואילו בשבט בנימין אין שום תיאור? אז התשובה, אין תיאור, כי כנראה זה לא היה בעוצמה גדולה, או לא היו התמודדויות חשובות, זאת אומרת, לא היו שם דגלים שהונפו, ואולי באיזושהי מציאות, בסופו של דבר הגיעו להישגים, אבל הם לא חשובים, הם לא משמעותיים. זאת אומרת, הוא לא זכה למקום שזכה לו יהודה, ואם תרצו, זה ממש דומה למה שקורה בספר יהושע. שבט יהודה עולה בראשונה, ואם תרצו, יש לנו גם את כלב, שהוא עולה בתחילה וגם מבקש, ככוחי אז, ככוחי אתה, נכון? ואולי השם אותי והורשתים את היושבים בחברון, ואילו שבט בנימין היה בין אלה שהתרשלו, נרפו, ובפרק י' ח' עד מתי אתם נרפים לבוא לרשת את הארץ, טוב אז הוא ראשון. אבל הראשון הזה גם שם הוא לא ממש, זה לא הצד החזק הזה של לבוא לרשת ולהיות איזשהו דגל בכיבוש, זה לא הנושא. הנושא הזה נמצא כמו שאמרנו אצל שבט יהודה. טוב, עוד הערה שאמרנו אותה היא שבני בנימין, וההערה הזאת היא הערה לא רק לפה, אפשר, אני מציע לכם לקחת את זה ולבחון את זה בעוד מקומות. יש פה הזמנה לסוגיה.
יש פה עם האדם ושל בני בנימין.
הראשון שם גם בני בנימין.
כן, שם דווקא שם מצוירים בתור מאוחדים.
אבל מאוחדים, אני חושב שזה סוג של, הסוג של אחדות של בנימין. תראה, יש שני סוגי אחדות. יש קהיל, יש מקום, אתה יודע מה, בוא תסתכל עכשיו, תסתכל, אנחנו בעיצומה של מערכה מול החמאס. יש לך מקום של אנשים, האמת שלא טוב לי להשוות. טוב, יש אתכם. מניח, ושם נאמר את הדברים בצורה מופשטת. ישנה, יכולה להיות מציאות של חברה, ש... בתוכה אין איזשהו קשר ולחידות וחיים חברתיים וזהות משותפת וכן הלאה. כאילו אין משהו כזה, זה יכול להיות כל אחד לעצמו וכל משפחה לעצמה וכן הלאה. אבל כשיש אויב או משהו שמאיים מבחוץ, אז יש איזו הנחת יסוד ברורה שכולנו מול כל העולם יש בינינו משותף של 100%. ואנחנו... כשצריכים לעמוד מבחוץ, אז כולם הופכים להיות מלוכדים ברמות עוד יותר גבוהות, כי זה לכידות של מלחמה על החיים קצת. אבל זה לא מקום שהוא מפותח מבחינה חברתית, מבחינה תודעתית, מבחינה רוחנית, תרבותית וכן הלאה, אלא כל מקום, כל אחד או כל חצר או כל חי את החיים שלו. הייתי אומר שבמידה מסוימת, קצת הייתי מדמה בזהירות רבה, נאמר, אתה יכול, טוב, היום לפעמים יש, אני חושב שגם כל מיני קהלים שבסיטואציות מסוימות, נגיד, כלל הציבור החרדי, אז האם אפשר לקרוא לו משם אחד, כותרת אחת? אי אפשר, יש כל כך הרבה פלגים, כל כך הרבה רבנים, כל כך... וכן הלאה. אבל בסיטואציה, טוב, זה הגיע היום שגם בבחירות כבר לא, אבל יכולה להיות סיטואציה של כזאת שאנחנו ביחד מול משהו שהוא מאיים והוא הרבה יותר חזק. אני מבין שאלה הדברים פה, כשבעצם יש פה אמירה ששבט בנימין מהבחינה הזאת, הוא לא, העולם הזהותי שלו, זהות, אני מתכוון, זה לא תורה ודברים של השמיים. זהות זה משהו של בני אדם. כמו שמדינה זה לרקום חיי חול שמזהים אותך. זה כמו, אני לא יודע מה, תנועת נוער. תנועת נוער, אתה שייך לבני עקיבא, כן? ועכשיו כולנו בני עקיבא וכולנו. מה זה הזהות הזאת? זה לא זהות עד למעלה. זה זהות, אתם רוצים, אני אגיד יותר מזה, ואני רואה שאני אגרר ואפשר לגמור את השיעור במקום הזה. אני אומר, אבל כן... משהו שהוא כלי עבודה מאוד מעניין. כל מקום שכתוב בני ישראל, אז כתוב את זה בלשון רבים אחרי זה. תסתכלו, בני ישראל פרו וישרצו וירבו. כשכתוב עם, זה לשון יחיד. מה זה? אז התשובה היא פשוטה. בני ישראל זה הזהות, והזהות זה האמת של כל אחד גם, שכל אחד יש לו את המקום הזה, וכולנו בעניו של ישראל, אבל מה מחבר אותנו ביחד? שאנחנו בניו של ישראל, אבל אני ואתה לא, אין לנו איזה יחידה, יחידת חיים, הייתי אומר, לאומית, איזושהי מין מסגרת שכולנו בונים אותה, ואנחנו, כל אחד שייך לזרע של בני ישראל. אז גם במקרא תשימו לב. כשמדברים על בני ישראל, מדברים על הזהות. ואז התיאור יהיה בגוף רבים. וכשמדברים על העם, מדברים בעצם על רקימת החיים הקולקטיביים, ואז במקום שהתגבשה זהות כזאת, אז קוראים לה כבר בגוף יחיד. שומע את ה... אז זה לא סותר את היכולת הזאת של לעמוד מול כל העולם. טוב, אנחנו ממשיכים. אז אם כן, זה בנימין. בואו נעבור לבית יוסף, כן? לא, אמרתי ביהושע כולם בני בנימין, לא רק הם. אצל יהושע, לפי דבריי, עדיין לא התגבשה הזהות השבטית, וכל שבט בעצם חי, הוא עדיין אוסף של הרבה אנשים ששייכים לשבט, אבל הם עוד לא מחוברים מבפנים באיזה לכידות. בספר שופטים, כל שבט עכשיו נזרק לבדו, והוא בעצם עכשיו חולק רשות לעצמו וחי את החיים שלו, בהמשך נראה גם מעמיד שופט מתוכו, אז נוצר משהו שעכשיו מלכד את כולנו, אנחנו יחידת חיים, והיחידה הזאת עוד לא קיימת בספר יהושע. בסדר? האמת שאני חייב לומר, אתם מזכים אותי ללמוד את ספר שופטים לעומק, כי אני למדתי אותו לפני הרבה שנים, אבל לומד אותו עכשיו מחדש, אז הרבה תובנות ככה עולות. לדוגמה, את ההבחנה הזאת בין, כשראיתי פה את הגוף יחיד, מיד אמרתי לעצמי בסברה שבספר יהושע זה לא ככה. מסברה, ככה נראה לי שזה, הסתכלתי וראיתי שבאמת זה ככה. לא בדקתי את כל ספר יהושע, אבל למיטב הבנתי בסברה אני אומר שלא יהיה בספר יהושע. קולקטיב כזה, כי נראה לי שזה עוד לא קיים, ופה זה נרקם. אבל אפשר לבדוק, ואמרתי, הדברים האלה הם לא... ההבחנה בין רבים ליחיד, את זה אני אומר באחריות מלאה ממקומות אחרים, את זה, אני רק פה לא בחנתי את זה באופן שיטתי לכל הספר, אבל אני אשמח אם אתם גם תבחנו ונשמע דברים נוספים. טוב, אני עובר כרגע לבית יוסף, שימו לב, יש פה דבר מאוד מעניין. בית יוסף מי הם? על פנה, בפריים ומנשה. אז מה המשמעות שבית יוסף עולים, ואחרי זה, לאחר מכן, לא הוריש מנשה ואפריים לא הוריש? רואים פה שהם חוברים ביחד, נכון, ובעצם לאיזו משימה משותפת, ורואים דבר מעניין כאילו, שכל אחד בנפרד, אין לו כוח כל כך. ולא הוריש מנשה את בית שען, ואפריים לא הוריש את הכנעני. זאת אומרת, כשעוברים לכל אחד בנפרד, אז אין להם כוח. הם נמצאים עסוקים, כן, הם לא במקום ההוא של המלחמה, של העלייה. אבל כאשר הם חוברים ביחד, תחת הכותרת, כולנו בניו של יוסף. הייתי קורא לה האידיאולוגיה... שהיא מעבר לרשות של השבט שלי, אלא אנחנו בניו של יוסף, תחת הכותרת הזאת הם מקבלים כוח לעלות ולהילחם. יש פה דבר מעניין. אמרתי שאני מאיר פה ולא כל דבר פותח אותו, אבל אני חושב שזו הערה מעניינת. וגם בתוך הביחד הזה, זה לא ביחד שמגיע עד השמיים. כי כשכתוב היעלו בית יוסף, גם הם בית אל, אז אני מבין שמה? שהם, יש פה מישהו שהלך בעקבות. טוב, לא אומר שאין לזה מקום ללכת בעקבות מישהו, אבל זה לא משהו שנובע מבפנים ממש. כאילו כשאני עושה משהו בעקבות מישהו אחר, אז המנוע שלי הוא נמצא בחוץ, הוא לא בפנים. המנוע הוא מנוע שמחכה או שהולך בעקבות משהו אחר, בניגוד למנוע של מישהו שעושה ומחולל דבר בפני עצמו, זה משהו בזהות שלי, משהו במקום העצמי שלי. אז הנה, הם עולים גם הם, זה בנקודת המוצא, וכמו שאמרתי, זה לא מבפנים עד הסוף. וכשעוברים למנשה, אז טוב, ולא הוריש מנשה את בית שאן. שימו לב לדבר מעניין. מה ההבדל בין ולא הוריש מנשה את בית שאן, את בנותיה, את האנך, את בנותיה וכו', לבין ואפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר? נכון, אבל מה זה אומר? אז תקשיבו למילים, הן הכי פשוטות שבעולם. כשאני אבוא למישהו ממנשה ואני אומר לו, את מי השארת, או למה השארת אותו, מה הוא יגיד? תשמע, יש פה אנשים שיושבים בתנ"ך, בבנותיה, דור, כאילו יש פה גם, כל מקום הוא בנותיו, יש פה מרחבים כאלה של עיר ובנותיה. ואז השארתי אותם, למה? בהיבט של ה... האמת שפה זה עוד יותר, זה אפילו לא יושבי. ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, את האנך ואת בנותיה, את... נכון, בנותיה, האמת שאת יושבי אבלעם. ואת בנותיה ואת יושבי מגידו ואת בנותיה. יש פה תהליך, עכשיו אני שם לב. בהתחלה בית שאן, אחרי זה תאנך, אחרי זה יושבי דור, אחרי זה יושבי אבלעם ויושבי מגידו. מה ההבדל? בהתחלה הוא לא השאיר ערים, ואחרי זה, לא הוריש, סליחה, לא הוריש ערים, ולאחר מכן הוא לא הוריש יושבים. אז מה זה לא הוריש ערים? כשאני אשאל אותו, למה אתה לא מוריש אותם? קצת מחזיר אותי לספר יהושע, איזה מין חולשה, לא דווקא במפגש עם היושבים, מעניין, אלא שם של מקום. טוב, אני צריך עוד קצת לחשוב על זה. אני לא שמתי לב למעבר הזה. אני יותר רוצה להעיר על הערה נוספת. שימו לב, אפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר. שימו לב, הוא לא הוריש את הכנעני, אז אני שומע פה... משהו שנפל יותר למטה. למה הוא נפל? כי אם אני משאיר, אתם יודעים מה אני אומר ככה, אם אני משאיר מקום, אז קשה לי לכבוש אותו. בכיבוש, זה ככה אני חושב. התיאור הראשון לא הוריש את המקום, את בית שאן, למה? כי בית שאן קשה לכבוש אותה, משהו ברמה הטכנית, אין פה. אחרי זה לא הוריש את יושבי, זה כבר משהו ברמה של ספר שופטים. ברמה של קשיים רוחניים, של תקשורת, של מוסר, של כל מה שקשור למפגש החי הזה שהוא מעביר את המלחמה למורכבות גדולה יותר. זה המקום ההוא. ועדיין, אם תשאל כל אחד ממנשה את מי, כן, את מי לא השארת, אז הוא לא ידבר על הכנענים. כאילו, זה משהו ברמה או של ה... חוסר יכולת לכבוש, או חוסר יכולת במורכבות מול היושבים, אבל אין פה נפילה גדולה במובן הזה, שכאילו, אני לא השארתי כנענים, השארתי פה אנשים, לא בגלל היותם כנענים השארתי אותם. כאילו הייתי אומר יותר מזה, אם זה הכנענים הייתי מחריט אותם, אבל שמע, נמצאים פה שכנים, נמצאים פה אנשים, מה? לא עושים סיפור מזה. בניגוד לאפרים, אפרים לא הוריש את הכנעני. אז יש פה הידרדרות קצת. כבר לא מוריש מישהו שבהגדרה הוא כנעני, ואני משאיר את הכנעניות שבו היא זו שצפה ואותה אני משאיר. טוב, בסדר. עכשיו, טוב, יש פה עוד מורכבויות, אבל יכול להיות שלא כדאי כל כך להאריך. שימו לב עכשיו, כן.
למה?
למה הם לא הורישו אותם? למה לא מורישים את הכנעני? שאלה טובה. מה אתם אומרים? למה לא מורישים את הכנעני?
חסר כוח. וזהו, הם חברו אליהם, הם מרגישים מספיק איזה רעיון, איזה תפיסה ככה של תמיד, כזה נאומיות עוד בכלל כאן לזה. גם וגם.
לגלל מספיק כוח להילחם על זה.
אולי גם לא מספיק רצון.
למה? רוצים לגור שם.
כן, אבל אתה רוצה לגור באיזה מקום, אבל מישהו גר שם.
בסדר, אני חושב את זה במקום כן
או? לא, השאירו כמעט כולם, חוץ מיהודה. שהוא יוצא פה למלחמה, אף אחד פה לא, כולם עשירים ומשאירים ומשאירים. האמת שיש מקומות שלא כתובים פה. אני רוצה להזכיר שכן, בספר יהושע, אז באמת כבשו את המכלול כצבא מול צבא. עכשיו עומדים מול אנשים ועל בסיס מה לגרש אותם מפה. לא פשוט. אז יהודה נמצא באיזה מקום רוחני, שמבחינתו זה מתבקש והגיוני, והוא עולה בתחילה ושואלים בהשם ונמצא. אבל מי שלא נמצא במקום הרוחני הגבוה הזה, אני מבין שהוא שואל את עצמו, רגע, מהי חזי דדמה סומה כתפי, דין מדמה דידה, דידי סומה כתפי, ואין לו תשובה טובה על הדבר הזה. מה? אולי בגלל שמה? כן, אבל אנחנו רואים תופעה מעניינת. מה?
שלמה זה לא הורש את הכנעני.
מה זה?
להקות, כמו שאומרים, היכו את הריבון, היכו את העם הכנעני היושב. עכשיו זה אנשים, בו לא עם, לא צבא. הריבון פה זה שבטים.
אני חושב שמה שאתה אומר עכשיו זה היה חלק מהתפיסה פה. אני מסכים. תכף תראו דבר מאוד מעניין. אולי זה גם תהיה תשובה, אבל לפני שאני מגיע לשם, בואו רק נראה את המעבר ממנשה לאפרים. ויואל הכנעני, מה זה ויואל? הועיל, אולי רצה, אולי אחז. ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, כאילו אחז והצליח לאחוז בה ולהיות בה. ואילו באפרים, וישב הכנעני בקרבו בגזר. רואים כבר הידרדרות, נכון? ברורה ההידרדרות, יפה. עכשיו בואו נלך לזבולון, ותשימו לב לדבר מעניין. זבולון לא הוריש את יושבי כתרו ואת יושבי נהלל. אני שואל, מה היחס בין זבולון להוריש וכו', לבין מנשה ולא הוריש מנשה את בית שאן? לא כתוב מנשה לא הוריש. אתם רואים שכל אחד זה ניסוח אחר שלוקח אותך למקום אחר. אצל מנשה כתוב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, ולא הוריש. ואילו אצל זבולון, פותחים קודם בציון שמו, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נעלה. אני שואל מה ההבדל? מה? בהמשך, נכון, אבל עד אז זה לא. שימו לב, אפרים זה עם וו החיבור, שהוא תפל הקודם לו, נכון? ואפרים בהמשך למנשה ובית יוסף, כאילו בהמשך לחולשה אולי, אבל בהמשך למנשה, הוא תפל, הוא לא... כאילו החולשה הוקרנה, זה לא אידיאולוגיה, זה אפרים הייתי אומר, הוא אומר מנשה לא הוריש, טוב גם אני לא הוריש, גם אני לא הוריש, בסוף הוא לא מוריש את הכנעני, התפתח, אבל נקודת המוצא היא לא, היא כזאת, כמו שאמרתי, בתפילות, אבל מה ההבדל בין מנשה לבין זבולון? תגידו אתם. מה ההבדל בין הציון ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה, או זבולון לא הוריש את יושבי כתרון?
אתה לא עשית כך וכך.
זה זבולון.
ובנוסף לזה
הוא... יפה. אז תראו, מה?
שעשה דברים ובנוסף לזה הוא ולא הוריש, אבל זבולון מה הוא עשה? הוא לא עשה.
יפה. אז הייתי אומר ככה. בניגוד ל... הייתי אומר ככה. אצל מנשה אין משהו בזהות שלו. זה כמו תיאור מקרי כזה. ולא הוריש את... רק אחרי הפעולה, בסוף מספרים מי עשה אותה, ובשלב של הפעולה היא כאילו הייתה פעולה סתמית כזאת, אין לה כתובת, אין לה, היא לא מחוברת, היא לא באה מזהות ברורה של מישהו שעומד אחריה ולוקח עליה אחריות. ולא הוריש, מי לא הוריש? מנשה, בסדר. כאילו, מנשה פה נכנס בשלב מאוחר של המשפט. זבולון לעומת זאת, זבולון, מתחיל לדבר עליו. אז אני כבר מסתכל לו בעיניים. זבולון, אני שואל אותו, זבולון, מה קורה? מה הוא אומר לי? אני לא הורשתי את יושבי כתרון. אני שואל אותו, למה לא הורשת? מה הוא יגיד לי? מתאים לי. לא מתאים לי לרשת אותה. מתאים לי לחיות איתה. וישב הכנעני בקרבו. והיו למס אפילו. לקחתי מהמיסים. מצוין. שימו לב, זה בא למקום של זהות, נכון? הם כבר, כן? אז יש פה דבר מעניין. אני עכשיו שואל, רגע, זבולון אם כך, אם הוא לקח למס, אז הוא במצב יותר טוב מאשר אפרים, שוישב הכנעני בקרבו, ולא כתוב שהם היו למס. מה?
אפרים לא יכול לנצח את הכנעני. אז יש חיים ככה בשכנות, והם אפילו מתחברים
קצת. יפה מאוד. זבולון זה כבר, יפה מאוד. זבולון זה אידיאולוגיה מצד אחד, אז זה הסיבה שהוא נזכר אחרי הכל. יש פה כבר, זבולון לא הוריש. כאילו אני אידיאולוג. אפרים הוא תפל לחולשה של, 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 הוא תפל למנשה. אבל זבולון לא תפל לאף אחד. מצד שני, דווקא, אז זבולון יש בו יותר עצמיות, ודווקא במקום שיש יותר עצמיות, אז גם יש, אני אשים אותו למס. אבל אחרי הכל הפלטפורמה שלו היא של עוד יותר אידיאולוגיה של להיטמע בהם ולהיות חלק מהם. רואים את התמונה? יפה. מה? כן, אני הייתי אומר, היה לו את הרצון יותר מאשר היכולת. יכולת באמת, קשה לדעת את היכולות פה, אבל אני רואה אותו יותר, כשאומרים זבולון לא הוריש, אז זה כאילו... מה? מי לא יכל?
דן.
טוב, נגיע תכף לדן, תכף נגיע לדן.
מראה שאין להם את היכולת.
יפה. המס מראה שיש להם יכולת, יפה מאוד. והמס הזה עוד יותר מראה, יש להם יכולת, אבל הם בוחרים, והנה, שומעים פה ש... כן, יש בחירה.
אולי בגלל זה כאילו, הפסוק בקום מציר את זבולון, לפני שהוא אומר, ולא הוריש, זבולון לא הוריש.
אולי בגלל זה הוא מאשים אותה. כן, נכון, נכון. יפה. עכשיו, אני ממשיך. אשר לא הוריש את יושבי אקו ואת יושבי צידון ואת אכלה ואת אכזי ואת חל... חלבה ואת אפיק ואת רחוב. כשאני משווה את אשר לזבולון, מה קרה פה? מה ההבדל ביניהם? מה? הערה יפה. מעניין, לא חשבתי על זה, אתם רואים? אבל בוא לפני כן, קודם כל, במובן הכי פשוט, זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נעלול, ואילו אשר לא הוריש, כבר רשימה ארוכה, נכון? אני אומר, כבר במובן הזה, יש פה תהליך של הידרדרות. עכשיו אתה מעיר הערה נפלאה, יפה, שמה? שאשר לא מוריש את יושבי אקו ואת יושבי צידון, ואת החלב ואת החזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב, הייתי אומר שיש פה דבר נפלא. נקודת המוצא, זה לתת מקום ליושבים, אבל אז כבר הוא נותן כל כך מקום כאילו, שיש פה כל מיני מקומות נוספים שהם כבר לא, הם לא יושבים, אין לי מגע איתם, אין לי מפגש כאילו. אני אומר, ההבדל בין יושב לבין עיר, עיר היא קיימת ויושבי. מה? יש כבר, אני רוצה לחבל, הם יושבים במקומות, אני נדחקתי, בואו תראו למה אני אומר את זה. האמת שאמרתי את זה בלי קשר, אבל עכשיו אני רואה איך זה מצטרף למשפט הבא. בואו נראה, נרכיב את שניהם ביחד. וישב האשרי בקרב הכנעני יושב הארץ. זאת אומרת, אשר כבר מצטמצם לו באיזה חלק קטן, והנחלה הפכה להיות הנחלה של הכנעני, נכון? מהמכלול. אז בתוך המקום הזה, כבר בשלב הראשון אמרו, לא הוריש את היושבים, אבל לא רק יושבים, גם לא הוריש ערים, כי הערים האלה הפכו להיות כבר ערים חשובות, ובצורות, וקיימות, וכבר אין מגע איתם, כי אנחנו הצטמצמנו לתוך המקומות הקטנים שאנחנו מסתגרים בהם, וכבר אין מפגש איתם. זה כאילו בא לומר שאין לו מפגש עם המכלול הזה, אלא... הוא כבר הצטמצם באיזה דלת עמוד בתוך המרחב, ועיקרו של המרחב הוא כבר של הכנעני. שומעים את ה... אפשר עוד קצת לחשוב על זה, אבל... וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, שימו לב, הם כבר יושבי הארץ, כי לא הורישו. יפה. עכשיו אני ממשיך לנפתלי. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת. במובן הזה מה? אז הם דומים קצת למה שהיה לפני כן, נכון? זה ממש ניסוח דומה לזבולון.
כן, רק שהפוך. זבולון רק הפוך, כי פה עם זבולון, הכנעני ישב בתוך זבולון.
לא, לא, אני עוד בשלב הראשון, חכה, לא, ברור. אני עוד בשלב הראשון. התיאור של הפעולה ולא הוריש, שניהם זה אותו דבר, נכון? לא הוריש את יושבי מקום מסוים ואת יושבי מקום נוסף. ממש אותו דבר. אבל מה? התוצאות בשטח, אגב, יש פה, טוב, אפשר יותר לפתח. כל החלק הראשון זה מה הם עשו. בחלק השני זה מה היו התוצאות, נכון? פה החלק הראשון זה פעולות, ופה זה תוצאות. יפה. אז מה התוצאה? וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, זה עדיין, עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין האשרי? באשרי כתוב, וישב האשרי בקרב הכנעני. עדיין תשאל אותו, מי אתה? מה הוא יגיד? אני אשרי. תשאל את נפתלי, מי אתה? מה הוא יגיד? לא, אין לו כבר מקום. הוא כבר לא נזכר כישות. וישב, לא כתוב וישב נפתלי. למה? כי הוא כבר לא נפתלי כל כך. הוא כבר התמסמסה זהותו, ואז וישב בקרב הכנעני, יושב הארץ. הם יושבי הארץ, ויושבי בית שמש ובית ענת, היו להם למס. מעניין. מי היה למי? על פניו, נפתלי להם. ויש בקרב הכנעני יושבי הארץ, רבותיי, אם הכנעני יושבי הארץ, אז יושבי בית שמש משבט נפתלי ובית ענת, היו להם לכנענים למס. אז מה המשמעות שהם יושבי הארץ? הביטוי יושבי הארץ זה תיאור של הריבון, מי יושב הארץ, ופה אתה רואה שנפתלי אין לו שם. כל התיאור הראשון בא לומר שהתמסמסה הנוכחות שלו עד כדי שכבר לא כתוב הישב, לא כתוב השם שלו, הוא התמסמס. ובאותו מקום שהוא לא כתוב, כתוב עליהם שהם יושבי הארץ, ואז אך מתבקש שביושבי בית שמש ובית ענת, היו להם למס.
זה לא יושבי נפתלי, כי כתוב בנפתלי לא יש את יושבי בית שמש ותושבי ענת. משהו שמי שישב בית שמש ו...
רגע. וואו, אתה רואה? טוב, הערת פה הערה חשובה, שנייה אחת. לא, הוא העיר פה הערה חזקה ביותר, בואו נחזור אליה. אז אם כן ככה. נקרא את המכלול. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת. אי אפשר להתווכח. אם הוא לא הוריש אותם, אז מי יושב שם?
החלק השני אומר שהוא התערב בהם, יכול להיות שנפתלי גם נכנס לבית שמש ובית ענת. כאילו שהם אשכרה ישבו...
בוא נהיה אבל במקום הפשוט. בוא נמשיך. אני הולך איתך רגע אחד. במובן הפשוט לא הוריש מה?
יש נפתלי כנעני בית שמש ובית ענת, שזה
אני חושב שזה משהו שלישי. עכשיו נפתלי וכנעני
ביחד, ובית ענת ובית שמש
משלמים
להם מס.
זה לא
מתעניין את הראשון. אבל מי יושב, שנייה, מי יושב בבית שמש ובית ענת?
לא נפתלי, זה מה ש...
לא נפתלי, יושבים עמים, יושב איזה עם. הכנעני אגב זה השם הכולל לעמים, כולל זה... כנעני סליחה, אחרים זה שמות פרטיים. בואו ניקח את האמירה הפשוטה שבאמת הם ישבו בהם, לא כתוב כנעני, אבל בפועל זה כנעני, רק לא נזכר, כי הם השאירו אותם מאיזה סיבה אנושית, ולא בהיבט של להשאיר את הכנעני. זאת אומרת, אני יכול להיות שם. אז אם כן, נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת. וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. במכלול שלהם, לא רק יושבי בית שמש ויושבי בית ענת. יפה. יושבי בית שמש ובית ענת...
היו להם למס, בפשט זה לנפתלי. למרות שזה... מסברה זה לא מסתדר פה, אבל בפשט הפסוקים זה לנפתלי.
אבל למה זה מטילי המס, למרות שזה ברור שזה...
קודם, צריך להשתלט על איזשהו מס, הם לא הורישו את... אין מה לעשות, בפשט הם יבנו להם מס. אפשר להגיד דברים אחרים.
אני שומע.
זה בעייתי, אבל אי אפשר להפוך את זה.
לא, בסדר, אני שומע. טוב, אין לי הסבר פה. צריך לשהות.
אפשר להגיד שההבדל היחיד בין אשר לנפתלי...
יותר ממה שעשיתי. מה אתה אומר?
אפשר להגיד שההבדל בין אשר לנפתלי זה... לא עוד שאלתם דווקא מי הריבון, אלא שאלה שמבחינה אולי גם דתית, נפתלי יותר התחבר לכנעני, מאשר אשר. אשר נתן להם מקום, אבל כאשר הבסיס זה אנחנו, ויש לכם גם כן מקום, ונפתלי ביטל את עצמו, כי הוא עדיין הריבון, אבל הוא ביטל את עצמו והתאים את עצמו למכבשים, אפשר לקרוא את זה ככה, למכבשים, אבל זה לא סותר את זה שתמה סמלם שינו. רק מבחינה דתית אפשר לקרוא את זה ככה.
אתה אומר ככה, יש פה איזו הבחנה בין זהות לבין חוזק ויכולת צבאית. זה מה שאתה בעצם בא לומר. מעניין, מעניין.
זבולון הסתכלנו רק על אדם מסכיר.
אתה אומר דבר, רק לפני זבולון, עוד שנייה אני אבוא אליך, אני רק רוצה לחזור על הדברים. אז אתה אומר כך, נפתלי לא הוריש מבחינה צבאית, ולמה לא הורשת מבחינה צבאית? כי אידיאולוגיה, כאילו אני משאיר אותם. למה לא להשאיר אותם? למה לא לתת להם? התוצאה הייתה, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. זאת אומרת, הוא ביטל את עצמו ונתן להם אחיזה מאוד משמעותית. עכשיו, מה הכוונה ביטל את עצמו? ביטל את הזהות שלו כעם ישראל, כאחד מבניו של יעקב, וכבר לא קוראים לו נפתלי, אלא... ולהם קוראים יושבי הארץ. עכשיו, אפשר אולי לומר שבאמת נפתלי משאיר שני מקומות, בניגוד לאשר נאמר שהשאיר שרשרת ארוכה יותר של מקומות. אז יכולנו להגיד, אז אנחנו אומרים, הוא משאיר פחות מקומות כי הוא יותר חזק. זאת אומרת, אחרי הכל פיזית הוא יותר חזק, ובאמת הוא לוקח מס. זה קצת מזכיר את הסיפור של זבולון. אז יש פה לקיחת מס. מצד שני, אבל אצל זבולון, הם ישבו בקרבו, ופה הוא יושב בקרבם, ועדיין...
מבחינה מהותית, לא...
כן, אז באמת, בזהות הרוחנית שלו, יש כרסום גדול, וישבי בית שמש ובית ענת, היו להם למס. למה? כי יש לנו חוזק, יש לנו יכולת. מעניין, מעניין מאוד.
אפשר לומר שאני...
זה, אני אומר, תראו, אני חושב, אני עצמי מרגיש שצריך... מי שרוצה ממש לפצח פה ולראות בכל שבט, נתנו הרבה כלים היום לראות פה הרבה מפתחות, צריך פשוט בדברים כאלה לשבט עוד ולשהות שם. אני רק אומר לכם שאני מאמין באמונה שלמה, שאם היינו מחליטים שנה שלמה ללמוד את הפרק הזה, לא היינו מתבטלים. כל פרק בתנך. אגב, גם כל פרק במשנה זה אותו דבר. יש פה... הזמנה, כל מילה, אתם רואים את הניסוחים, הרי זה צועק, נכון? אתה אומר, אם זה רשימה, תכתוב רשימה, תכתוב. כל אחד זה סיפור אחר לגמרי, והניסוחים, והמיקוד, והוו החיבור, כל אחד זה סיפור אחר, וכל סיפור זה מלמטה עד למעלה, נמצא פה. טוב, אז אני מסכים, אבל אז צריך עוד לחזור על הדברים ולנסות לראות את המבנה שלהם עוד יותר טוב. אבל אני רואה שאנחנו צריכים לסיים, אז ברשותכם בואו רק נסגור פה איזה מעגל. בדן, וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. פה רואים כבר מה? אין פה לא הוריש משהו, אלא לחצו אותם, ולא נתנו להם לרדת לעמק. עכשיו, כיוון שלחצו אותם, אז קוראים להם איך? בני דן. אותו מקום שהם לא... שוהים בשום מקום ויכולים לקחת אחריות ולהוביל משהו, אז זה נמצא, זה דבר ראשון. עכשיו תראו פה דבר נוסף. ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון ובשלבים, ותכבד יד בני בית יוסף היו למס, וגבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. הסתכלתי בדעת מקרא, הוא אמר ככה מאוד התקשה בביאורו של הפסוק, אבל אני חושב שההסבר פה הוא נראה לי פשוט. יש פה תיאור שבעצם מה שקורה הוא בפועל, שהאמורי מחליף את בני דן בנחלה. מה זה מחליף? אז קודם כל דן נלחצים בתיאור הראשון, לאחר מכן ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באיילון, בשלמים. אגב, הר חרס הוא חולש כבר לעבר נחלת אפרים, נכון? יהושע נקבר בהר חרס, תמנת חרס. ואז ותכבד יד בית יוסף עליהם, ויהיו למה, זאת אומרת, יש, הוא פלש, הוא הגזים כבר, פלש של גב ההר, ושם הוא חוטף איזה מכה. וגבול האמורי, אותו האמורי שיושב בנחלת דן, ממעלה הקרבים, מהסלע ומעלה, זה בחלק הדרומי. ובעצם הסיפור פה נגמר בתיאור גבול, איזה משפט זה, גבול האמורי. לא יאומן. גבול, מה זה? למי שייך להגיד גבול? אלינו. זה איזושהי התנסחות שבעצם מראה שהאחיזה שלהם בסוף אצל בני דן, בעצם הם כבני בית, בדרום יש להם גבול, בצפון הם ניסו לפלוש לכיוון בית יוסף, אופ, בית יוסף מאזנים ועוצרים אותם קצת שמה ולקחו מהם למס באזור שהם עלו לכיוון שלהם בהר חרס, אז כאילו נתנו להם לחיות, אבל הגזמתם, אבל באזור של דן הם בעצם שולטים, וזוהי הסיבה שלימים דן בפרק י"ח ילך לחפש בו לא נחלה אחרת. אם אני מסכם, אז יש לנו כאן פרק שמתחיל מהמקום הרוחני הזה, הנבדל והמופשט והעלייה והלכידה, כן, המלחמה של יהודה מצד אחד. אנחנו מוצאים בסוף, כמו שרואים את האחרון בשבטים, גם במדבר הוא היה האחרון דן שכבר ממש לא מצליח להיאחז, והם אלה ששולטים בפועל, ובאמצע הרבה גוונים, כשלא הייתי מנסח אותם דווקא במילים חולשה, ואני חושב שראינו פה מעבר לזה, זה איזשהו מקום רוחני, וזה יותר מורכב מהגיד, חזקים וחלשים. המושג חזקים וחלשים שייך בספר יהושע, כשכל הציר הוא ברור שהורגים, רק השאלה אם יש לי כוח או לא. פה זה נכנס למורכבויות רוחניות, לשאלות הרבה יותר עמוקות, והשאלות האלה אנחנו בעזרת השם נמשיך לעסוק בהם. ברכת השם אליכם.